שלום לכולם, אנחנו היום בחדר התיעודי, מה שמכונה בבית הרב קוק, לאור זה שג' אלול היה היום ועדיין מתקיימים שיעורים ועוד מעט התוועדות. אז את השיעור השבועי שאנחנו עושים בדרך כלל בבית המדרש, אנחנו נעשה אותם היום פה במרכז התיעודי. הנושא של השיעור שלנו היום הוא עבד לעם קדוש. בטח תגידו לי ג' אלול, בדיוק בחרת עבד לעם קדוש. אז לא, התחלנו מפרשת השבוע, בכלל במצוות מינוי מלך. וככל שהעמקנו בה, פתאום חשבתי מה הכותרת המתאימה הנכונה לשיעור הזה, והגעתי למסקנה שהכותרת הכי נכונה זה עבד לעם קדוש, כשמדובר על מלך. למה? מה המשמעות? כן? אז בואו נראה את הדברים. מקור א', דברים י"ז, כי תבוא אל הארץ, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אין פה כבר רמוז קצת מה שהולך להתרחש בתקופת שמואל, שאמרו לו מלך ככל הגויים ויש הקפדה מאוד גדולה אז עליהם. אז אומרת התורה ומצווה בעצם, מצוות מינוי מלך, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, כי אנחנו יודעים ברמב״ם שממנים מלך על פי נביא וסנדרין, כן? אז אשר יבחר השם אלוהיך בו, צריך רק להעיר הערה, רק הבחירה היא בחירה אלוהית על פי סנדרין ונביא, ההתנהלות שלו היא בדיוק מה שהיום מכנים דמוקרטי, זה כבר נמצא אצל עם ישראל בתורת ישראל לפני אלפי שנים, דיינו צריך לעבוד עם חוקים, וחוקים צריכים להיות שוויוניים, והוא לא יכול לקחת מה שבא לו, אלא רק מה שבדיוק על פי החוקים. בכל אופן לענייננו, הבחירה היא כן שונה. כלומר, בחירת המלך היא שונה, לא יעזור פה יחצנים, הם לא יכולים לעבוד לא על הקדוש ברוך הוא, ולא על נביאה, ולא על הסנדרין, וזה היתרון של השיטה הזאת, שלבחור את מיהותו של המלך, זה נעשה בבחירה אלוהית. כמובן כשאפשר, רב קוק במשפט כהן קוף ממדלת אומר, כשאין אפשרות לנביא ויש מדינה וצריך מלכות, אז כביכול הכוח המלכותי חוזר לציבור. ולמעשה הכוח של המלוכה חוזר לציבור והציבור יכול לבחור את נבחריו. אבל זה כמובן בינתיים, עד שנזכה שאת מיהותו של מי שעומד בראש המדינה, כן, יבחר הקדוש ברוך הוא עבורנו. טוב, מכל מקום לענייננו, אז שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. עכשיו שימו לב, מקרב אחיך תשים עליך מלך. שימו לב לביטוי, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אפשר להגיד, טוב, בסדר, כי אתה יודע, כבוד ישראל, שזה יהיה יהודי, יכול להיות. אבל יש פה משהו מאוד עמוק, שבהמשך השיעור אנחנו נבין מה רמוז פה. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו, כלומר, הוא מצווה שיהיה לו ספר תורה נוסף, שיוצא איתו לכל מקום, והוא צריך להיות דבוק בתורה כאילו יותר מיהודי רגיל. למה? למה הוא צריך להיות דבוק בתורה יותר? עסקנו בזה קצת בעבר, נראה היום ננסה להוסיף עומק נוסף. ואז מצווה התורה, לבלתי רום לבבו מאחיו. מה קרה? רק מלך יכול להתגאות? גם אחרים יכולים להתגאות. למה המצווה לא להתגאות נמצאת דווקא אצל מלך? אז כמובן, תגידו פשוט, מה, המלך יש לו הרבה סיבות להתגאות, יש לו מה שנקרא סביבה, מה שנקרא באוכלוסיית הסיכון של גאווה, אז ממילא צריך צוות עליו לבלתי רום לבבו מאחיו. באמת הרמב"ן אומר, תראו על הדף, שורה שלישית, סוף השורה, הכתוב, ימנע את המלך מגאות ורוממות הלב, וכל שכן האחרים שאינם ראויים לכך. כי בראוי להתרומם ולהתגדל, יזהירנו להיות לבבו שפל. כלומר, אומר ככה, תראה, מלך, וואו, אתה יודע, איזה כבוד עושים לו. אז הוא באמת אדם גדול, הוא גם באמת מנהל ממלכה, מנהל מדינה, אז יש לו את כל הסיבות בעולם להתגאות. אז לכן באים ומזהירים דווקא את המלך, תיזהר אתה לא להתגאות, למרות שיש לו את כל הסיבות בעולם להתגאות. ולמעשה, כאילו התורה אומרת, היהודי יעשה קל וחומר. מה קל וחומר? אם המלך מצווים אותו לא להתגאות, כל שכן, שאני צריך להיזהר, לא להתגאות. אז זה בעצם הרמב"ן. טוב, אז זה פשט לבלתי רום לבבו מאחיו, נכון שאתה מלך, תיזהר לא להתגאות. אבל דרשות הר"ן, רבנו ניסים מן הראשונים, דרוש י"א, מלמד אותנו יסוד, שהיסוד הזה קצת השתכח במהלך הדורות, וצריך ללמד אותו ממש בכל עם ישראל. כי היסוד הזה, ברגע שהוא יהיה מובן, כל ההתייחסות למדינה, למלכות, לראש ממשלה, הכל ישתנה. הכל ישתנה. בואו נראה. אומר רבנו ניסים, דרשות הר"ן, דרוש י"א, ולפי שהוא מושל ממשל רב, והוא מעוטד להתגאות, זה נשמע כמו הרמב"ן בינתיים, על זה הזהירו, הכתוב, להשתמר מזה, כאומרו, לבלתי רום לבבו מאחיו. וזו מצווה כוללת למלך והדיוט, לא רק מלך צריך להיזהר לא להתגאות, גם אדם פשוט צריך להיזהר לא להתגאות, כן? אז למה נאמרה דווקא במלך? ונתייחדה למלך, שיש למלך צד, ייחדהו, שממנו ראו יותר שלא ירום לבבו לצד המלכות, יותר ממה שראוי שלא ירום לב שאר בני אדם מצד המעלות הנמצאות בהם. למה? למה למלך יש הכי פחות להתגאות מכל אדם אחר על המעלות שלו? למה? למה דווקא מלך? אומר הרן, תקשיבו, זה חידוש עצום. אומר הרן ככה, והוא שידוע שהמלכות, עכשיו תקשיבו, ראשונים, משפט שלהם, זה כמו נוסחה. צריך לפרק אותה. כאילו זה משפט קצר שבתוכו עולמות שלמים, וזה המשפט שלפנינו. והוא שידוע, הלוואי והיה ידוע, והוא שידוע שהמלכות אינו דבר דבק למלך. כדי שהדברים יובנו, אני אסביר את זה קודם בעל פה, ואחר כך נראה איך הרן מפרט את הדברים. כן? אם יש בן אדם שלמד תורה, התקדש, התאר, באמת התעלה, הפך להיות אדם גדול, הוא מברך, ברכה שלו מתקיימת, כל מיני צדיקי ישראל. אז הגמרא אומרת, התורה דילי, התורה היא ממש שלו, זה ממש בגופו, כן? אז זה תורה. אם יש בן אדם שהוא עשיר, נכון, השם עזר לו, אבל עדיין הוא עשה עסקים טובים, הוא פעל נכון, הוא עשה כל מיני דברים, כן? אז זה בסדר, הוא עשה משהו. אבל מלך, האם יש בן אדם שיש משהו באישיות שלו שמצדיק שהוא יגיד לאנשים אחרים מה לעשות? מה, זה אדם עליון? הוא ברור שאני מלך, כי מי כמוני? אין כזה דבר בעולם, אומר הרן. לא קיים אדם שהמלכות דבקה בעצמותו. אין כזה דבר שאתה מצד איזה תכונה שיש לך, אתה באמת מגיע לך למלוך. אין כזה דבר. מלכות לא דבקה באדם. מלכות היא של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן אותה לציבור, ופה זה נגמר. אז מה זה מלך? תקשיבו טוב, חניך תורן. זהו, חניך תורן. אז מה זה מלכות בית דוד? הרי המלכות שלהם. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שכל החניכים תורנים, המוצלחים וכו', הם יהיו מבית דוד. יהיה להם תכונות מיוחדות שמתאימות למלא תפקיד של חניך תורן. כי לא ייתכן שיהיה אדם שהוא עליון מאדם אחר ומגיע לו לחלק הוראות לאנשים אחרים. אין כזה דבר. עכשיו בוא נראה את הדברים בפנים. אומר רבנו ניסים, והוא שידוע שהמלכות אינו דבר דבק למלך, אבל הוא דבר ניתן אליו מעט העם או מעט השם יתברך. נמצא שאין המלכות דבק עם המלך, אבל תואר נוסף עליו לצורך תיקון הכלל. רוצים תקן את הכלל, אז עושה את תואר שככה מתווסף לו. זה המלך עצמו, אין בו משהו שעושה אותה, אני אמלוך, אני אשלוט, כן? ולכן אין ראוי למלך שיראה עצמו כמושל ושליט על העם, אלא כעבד עליהם לצורך תיקונם. אתם שמים לב למשפט הזה? שהרב קוק חותם את אגרותיו, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. זה ממש דברי הרן פה. אומר הרן, אתה אל תחשוב, אני בזכותי, ברור, הרי אני הכי חכם, הרי הרב קוק היה לו את כל מה שבעולם כדי לחשוב שהוא באמת יכול למלוך. למה? הוא ידע את כל התורה בכל מקום, פשוט השגות רוחניות. איך אמר הרב חרלאפ, זה היהודי הזה, הוא אמר, מלאכים ושרפים רועדים ממנו, פוחדים ממנו. מה זה היה הרב קוק? אי אפשר לתאר. פעם הרב אליושיב, מישהו ניסה להתעסק עם הרב קוק באיזה ספר, אומר, יודע, עם מי מתעסקים פה? פעם אחרת שאלו אותו, אמר, זה בן אדם, הוא היה הולך פה למטה, אבל היית רואה מיד שהוא לא פה, הוא שם. כי צריך להבין, הרב קוק, זה היה משהו שאי אפשר לתפוס. איך הוא היה חותם? עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. למה? אומר הרן, אתה אדוני המלך, אין כזה דבר שיש משהו בעצמותך שמצדיק שתמלוך על אחרים. אין כזה דבר. אתה מקבל את הסמכות ואת כל הפאר וההדר מכוח הכלל בלבד. זה לא שלך, זה של הכלל בכלל. אבל הכלל לא יכול כולו להנהיג. צריך איזה חניך תורן שישב על הכיסא של הכלל. אתה דמות כללית, לכן גם יש לנו הלכה. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, זה לא שלו. הרב צבי יהודה בזמנו כתב לראש ממשלה, נדמה לי שזה היה רבין ברשות ממשלה הראשונה שלו, כן? שהוא ביזה את עצמו מול איזה מישהו שם באומות העולם, אמר לו, לא היה לך רשות לבזות את עצמך, זה לא הכבוד שלך, זה כבוד של עם ישראל. אתם מבינים? הוא יישם את זה ממש בפועל. אז אומר הרמב"ן, לכן המלך לא יראה את עצמו כאחד שמושל ושליט על העם, אלא כעבד עליהם. שימו לב לביטוי, הוא כאילו עבד, כן? אבל עבד עליהם. נכון שאתה מחלק הוראות, נכון שאתה בעל הבית, אבל אתה עבד עליהם. זה איזון, שתדעו לכם, להגיע לאיזון הזה, אתם יודעים, זה עבודה נפשית זאת. כמה צריך לעמול ולעבוד כדי להגיע למקום הזה, שתהיה מאוזן נפשית נכון, למלוך נכון? עבודה קשה מאוד. אז הוא אומר עוד פעם, אומר הרן, נמצא, אז לכן לא ראוי למלך שיראה עצמו כמושל והשליט על העם, אלא כעבד עליהם, לצורך תיקונם. ומפני זה אמרו בהוריות, כי סבורים ששררות אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. ואחרי שאין כבוד המלך ומלכותו לתיקון עצמו, רק לתיקון העם, ראו יותר שלא ירום לבבו מצד מלכותו, יותר ממה שראוי שלא ירום לבב החכם מצד חוכמתו, אשר קנה, או השפיע השם עליו לתיקון נפשו ראשונה, כלומר שניתן לו מתנה. גם ראו יותר שלא ירום לבבו מצד מלכותו, יותר ממה שראוי שלא ירום לב אחד מהמון האנשים, אשר אסף עושר ונכסים. ולפיכך נתייחדה המצווה הזאת במלך. אומר לך הרן, תקשיב, אתה המלך, אתה האחרון שיכול להתגאות. למה? אומר, תשמע, בן אדם למד תורה, התורה באמת בעצמותו, אז יש לו סיבה להרגיש שהוא באמת זכה. בן אדם עשה עסקים, הרוויח כסף, הכסף שלו, באמת זה שלו, אז יש לו עוד סיבה לחשוב שהנה, זה שלי, עבדתי, זכיתי, סייעתא דשמיא יש לי. אתה המלך? שום דבר, כלום פה לא שלך. כלום, הכיסא לא שלך, המלכות לא שלך, אתה בסך הכל חניך תורן שיושב על הכיסא, זה הכל. אין המלכות דבר הדבק במלך. אני לא אכנס עכשיו, אבל מהסוגיה הזאת אנחנו יוצאים לכך שיש כאלה אנשים שאומרים, מה פירוש, אם ממשלת ישראל לפעמים עושה דברים נגד התורה, אז זה לא מדינה ולא צריך את המדינה הזאת ובוא נחליף אותה. ואנחנו מפה למדין שיש שני דברים שונים. יש את הכיסא, המלכות, שהיא בכלל התגלות אור השם, אור השכינה, אור כלל ישראל, היא לא משהו של אדם פרטי. ויש את החניך תורן שיושב על הכיסא. אם החניך תורן שיושב על הכיסא מתנהג כראוי על פי אופיו של הכיסא, אז הוא מתמזג הווייתית לגמרי עם הכיסא, ומה שהוא מצווה זה צו השם, אתה צריך לעשות מה שהוא אומר. אבל ברגע שהוא מתנהג נגד התורה, החוק שלו לא חוק. אז עכשיו, כשאתה בא ואומר, המדינה הזאת בוא נחליף אותה, אתה מבולבל. למה? כי המדינה זה המלכות, זה כיסא השם בעולם. ומי שיושב על הכיסא, הוא צריך להתנהג בהתאם לכיסא, אז יש לו התמזגות עם הכיסא, והוא נחשב כאילו התגלות של המלכות האלוקית בעולם. אבל, אם הוא מתנהג נגד התורה, באותו רגע הוא סתם אחד שהתיישב על הכיסא. אבל הכיסא עצמו נשאר קדוש. הכיסא לא מפסיק להיות קדוש, כי מי שיושב עליו לא ידע להתנהג. ברגע שאתה מבין שאין המלכות דבר הדבק במלך, אז אתה כבר לא מתרגש לגבי המדינה ממה שעושה הממשלה. המדינה הקדושה, והממשלה תלוי. תלוי איך היא מתנהגת. אם היא מתיישרת לכיסא הקדוש היא יושבת עליו, אז היא קדושה בקדושת הכיסא. אם היא לא מתנהגת בהתאם לכיסא, הכיסא קדוש. המדינה קדושה. מלכות לא דבר הדבק במלך. הממשלה, אם היא מתנהגת כמו שהיו לנו בעבר כאלה, נגד התורה, אז היא, יש לה בעיה. הופך להיות אנשים פרטיים לאותם עניינים. עכשיו, אנחנו מרוכזים יותר להבין את הלבלתירום לבבו מאחיו. בינתיים מה למדנו? למדנו בינתיים שלבלתירום לבבו מאחיו, כי אין לו שום סיבה. לאיש עשיר יש יותר סיבה להתגאות מאשר למלך, כי זה שלו העושר, והמלכות לא שלך. אין כזה דבר מלכות של אדם פרטי, זה לא שלך. זה של השם, זה של הציבור. אתה לא יכול למחול על כבודך. אתה לא יכול. דוד המלך אומר לשימי בן גרה, אני לא עושה לך כלום. אבל בערוב ימיו הוא מצווה את שלמה לטפל בו. למה? לפי האמת, זה לא כבוד שלי. מה, יישאר בתנך, בספר ההיסטוריה של עם ישראל, יישאר רשום ששימי בן גרה ביזה מלך ויצא מזה נקי? לא יכול להיות. אני לא יכול למחול, זה לא שלי. עכשיו יש לנו תירוצים שבאותו זמן הוא לא היה מלך, הוא עוד לא, הרי הוא מרדו בו. אז כאילו יצא ממלכותו וכולי, בסדר, דיון שלם, האם זה היה חובה או לא חובה. אבל דוד המלך אומר, העולם לא נקי אם ביזו את המלך בישראל וזה יצא נקי ולא קרה שום דבר. אי אפשר לעבור ככה לסדר היום. טוב, בואו נראה הלאה. מקור ג' אומר לנו, מקור ב' אומר מדרש ספרי, קוף סמך ב', משפט לכאורה קצת מוזר. מה הוא אומר? לבלתי רום לבבו מאחיו ולא משל הקדש, או לא משל הקודש, לכאורה של הקדש. מה כתוב פה? מה, מותר לרום לבבו יותר מההקדש? לבלתי רום לבבו מאחיו, אבל רום לבבו מההקדש זה כן בסדר? כולם תמאים על המשפט הזה בספרי. אומר בספר הכתב והקבלה בשל הקדש, הם מצוות השם, שמה לא יהיה ענב. כלומר, לבלתי רום לבבו מאחיו, לבלתי רום לבבו מאחיו, זה אל תתגאה מהסביבה שמכבדת אותך. אבל רום לבבו משל הקדש בהחלט כן. ושמה הוא מעריך לפרט, אומר התעמוד ב... ירום לבבו, ילחם נגד הרשעים, לא יפחד מהם, צריך לדעת, שימו לב לאיזון הזה. המלכות לא שלו, אז אסור לו להתגאות מצד עצמו. מצד הכיסא, הוא חייב לשמור על הכבוד, כי הכבוד לא שלו בכלל, אלא של הכלל. אתם מבינים את הדבר הזה? ואז בעצם אומר לו, מבלתי ירום לבבו מאחיו, אבל לא משל הקדש, משל הקדש שירום לבבו. כלומר, הספרי הבין את המשפט כך, לבלתי ירום לבבו מאחיו, מה הכוונה? אל תיקח גאווה מזה שהאחים שלך מרוממים אותך. אבל כן תיקח משל הקדש, מה הכוונה? כבוד של ההקדש, כבוד של מצוות השם, זה תדרוש. כך מפרש הכתב והקבלה. אז מכל מקום, אנחנו רואים בינתיים שהעניין של לבלתי ירום לבבו מאחיו, זה לכאורה הזהרה, תשמע, תכוונן את עצמך נכון ואל תתגייר. אבל כשאנחנו מגיעים לרמב״ם בהלכות מלכים, תראו איתי ביחד מקור ג', אומר הרמב״ם בהלכות מלכים פרק א', שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך, זה בדילוגים אני קורא, ולהחרית זרעו של המלך, ולבנות בית הבחירה. יש שלוש מצוות, למנות מלך, להחריד זרו של המלאק, לבנות בית הבחירה, בית המקדש. בהלכה בית, במלכים פרק א', במלכים פרק א', הלכה בית, הוא כותב כך, מינוי מלך קודם למלחמת המלאק, והחלטת זרע המלאק קודמת לבניין הבית, וזה הרב צביודה היה מרבה לצטט ההלכה הזאת, להגיד, אל תרוץ לי ישר לבית המקדש, כי צריך קודם כל מלכות בישראל. אני הקטן טוען, שלכאורה היום כל האספות חמאס, שמתקיימות בהר הבית, הן פוגעות במלכות ישראל. היום הר הבית זה לא רק בית המקדש כולנו מצפים לו. גם מי שהולך לפי הסדר, קודם מינוי מלך, ואחר כך החרטת זרעו של המלך, ואחר כך בניין בית המקדש, אז גם בפרק של מלכות, אתה צריך לסלוט בהר הבית, כמו שאומר הרב גורן זצל, היה אומר מי ששולט בהר, שולט בכל הארץ. כן? אז מצד המלכות, מצד המלכות ישראל, שלטון ישראל, ריבונות ישראל, אתה צריך למלוך בהר הבית. בכל אופן לענייננו, אנחנו מתחילים להבין שיש פה שלבים של כניסה לארץ, התקדמות בהתגלות אור השכינה. עשי יהיה בבניין בית המקדש. לפני זה יהיה ניקיון כללי החלטת זרו של המלאק, שצריך לראות מי זה המלאק בכלל, לא יודעים. אבל שימו לב, חלק מהתהליך מתחיל בסוף תשים עליך המלך. שימת המלך היא השלב הראשון בכניסה לארץ, היא השלב הראשון בהשראת שכינה. אז זה לא סתם, תשים עליך המלך ותשמע, אתה המלך, אל תתגאה, יש פה משהו. עכשיו, שנה, אז כאן זה עוד בסדר, אוקיי, אבל יש רמב״ם מפורש עוד יותר, וזה רמב״ם מדהים. תראו איתי ביחד במקור ד', אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ג' הלכה ו', וכן לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא הייתה לו אלא אחת. כלומר, גם כשהוא נשוי לאישה אחת, צריך להיות צנוע. ואז הוא ממשיך ואומר, על הסרת ליבו הקפידה תורה, שנאמר ולא יסור לבבו. עכשיו תקשיבו לרמב״ם הזה, הרמב״ם הזה, זה אתה לא מבין, זה הלכות, נכון? זה נשמע כמו איזה ספר חסידות. שימו לב, אומר הרמב״ם, על הסרת ליבו הקפיד התורה, שנאמר ולא יסור לבבו, שליבו הוא לב כל קהל ישראל. שמעתם משפט? זה משפט, זה לא... הרמב״ם פשוט פתח פה את הסוד, שם אותו על השולחן ושלום. אתה צריך להבין את זה. הוא שם את הסוד על השולחן, אבל צריך להבין מה זה. אומר לנו הרמב״ם, הסוד של מלך זה, שליבו הוא לב כל קהל ישראל. איזה מין דבר זה? לפיכך אומר הרמב״ם, דיבקו הכתוב בתורה, יותר משאר העם, שנאמר כל ימי חייו הייתה אמו. צורה צריכה להיות אמו. למה? אומר הרמב״ם, תדע לך, הלב של המלך, זה הלב של כל קהל ישראל. מה הפירוש? פירוש דבר, הוא חניך תורן. אז אמרנו שאם הוא מתיישר עם הכיסא, יש לו התמזגות גמורה עם הכיסא, ואז כלל ישראל מתגלה דרכו. אבל לבוא ולהגיד שהלב שלו זה הלב של כל קהל ישראל, דבר מאוד תמוע. בשיעור אז כן. בדמוקרטיה. כן, אבל בדמוקרטיה זה כאילו שיטה טכנית. ופה יש משהו הרבה יותר עמוק. כי הוא אומר, הלב שלו, הוא לא מדבר... הוא לא מדבר עכשיו על... כן, אבל הוא לא מדבר על השיטה כאילו שבאופן חיצוני. כלומר, אתה מייצג את הציבור. הוא מדבר על משהו רוחני. משהו רוחני. כלומר, הלב של המלך זה כאילו הלב של כל ישראל. מה הכוונה של זה? אפשר לקחת את זה לאלף מקומות. אפשר לקחת את זה גם לאן שאת לקחת. אפשר. אבל נשמע שיש פה משהו רוחני הרבה יותר עמוק. אנחנו מכירים בהידרה רבה, שקוראים בשבועות, כן? אנחנו מכירים שם שהזוהר אומר שהכל תלוי בלב של המלך. אם המלך, אם הראש מתוקן, אז כל הגוף מתוקן. אם הראש לא מתוקן, כל הגוף לא יכול להיות מתוקן. כלומר, כבר בזוהר נמצאת אמירה ברורה שיש למלך השפעה על המצב הרוחני של כל העם, של כל הדור. אבל המשפט פה זה מדהים. שליבו ולב כל קהל ישראל. מה זה הדבר הזה? צריך להבין. אבל בואו נתקדם עוד קצת וננסה לפרק את המשפט הזה, להבין אותו קצת יותר לעומק. תראו איתי ביחד במקור ה'. אומרת הגמרא בסוטה י' עמוד ב', לדוד מכתם. מה זה מכתם? מה זה לדוד מכתם? שיצא ממנה, הכוונה היא לרות, שיצא ממנה דוד, שהיה מח ותם לכל. מח ותם לכל. תם אנחנו מבינים, ככה, תם, תמים, שלם, כן? מה זה מח? מח ותם לכל. לכאורה מח זה בעל ענווה. עם מתנהג עם כולם בענווה, לא עושה עליהם דאווינים. לא מתנהג באיזה דיסטנס כזה, אני פה המלך, תגיד תודה שבכלל הסתכלתי עליך, לא. הוא היה מתנהג בפשטות עם כל אדם. אז זה מכתם, מח ותם. דבר אחר, מכתם שהייתה מכתו תמה, שנולד כשהוא מהול. בסדר, הלאה. דבר אחר, עכשיו תשימו לב, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו ללמוד תורה, כך בגדלותו, גם כשהיה מלך וכל כך חשוב, ומה זה שלט בכל האזור וכו', עדיין דוד המלך מתנהג בענווה, ואם יש רב גדול ללמוד, הוא הולך ללמוד אצלו, כמו אחד התלמידים. זה יש מה, אדוני המלך, אתה יודע, זה לא לכבודך, זה לא בדאווין של המלך. אני מניח שאם היו יחצנים, היו נלחמים בחירוף נפש, שהוא לא יעשה את זה. אדוני המלך לא עניין אותו. נשאר בעל ענווה גם כשהיה מלך. אומר רש"י, מכתם שהייתה תמה מחותו, אני חושב שצריך לקרוא את זה, מתחילתו ועד סופו. לא נחסר ענוותנותו ולא נשתנית. כלומר, מחתה, מה הכוונה? הוא נשאר תמים בענווה שלו. מח זה ענב, הוא נשאר תם זה שלם, הוא נשאר שלם בענוותנותו גם כשהפך להיות מלך. יש מדרש שמספר שלדוד המלך היה חדר, שבחדר הזה היה לו את התרמיל רועים שלו עם המקל, הציוד שהוא היה רועה. וכשהוא היה מרגיש שהוא צריך שיעור מוסר, קצת מוסר, זה לא זה, היה הולך לחדר עם התרמיל רועים ונזכר מאיפה הוא בא, ונזכר שהקדוש ברוך הוא הרים אותו והביא אותו לאן שהוא הגיע. כן? אז זה מכתם שרש"י אומר, הוא שמר על עצמו. ואנחנו מכירים את זה, הרבה מאוד אנשים שמגיעים לגדלות, שוכחים את החברים, שוכחים איך קוראים להם, שוכחים הכל. אז זה מה שאומר לנו מכתם, הוא נשאר תמים בענוותנותו גם כשמלך. נמשיך. עכשיו, בברכות קריאת שמע, אנחנו אומרים בברכת הגאולה, מגביה שפלים עד מרום. עכשיו, בינתיים מה שאנחנו רואים מכתם, זה שבאמת דוד המלך, לבלתי רום לבבו מאחיו, באמת היה בעל ענווה. בסדר, הלאה. עכשיו, ברכות קריאת שמע נאמר כך, מגביה שפלים עד מרום. אז אפשר להגיד, מגביה שפלים עד מרום, הם היו שפלים, הרים אותם עד מרום, הרים אותם לגדולה, עכשיו הם כבר לא שפלים, כי הם הגיעו למרום, אז הם כבר לא שפלים. אומר השפת אמת, תראו איתי יחד, מקור ה' שורה רביעית, שפת אמת, פרשת וישלח, שנת תפרש למדלת. הגיד מור זקני ז"ל, שזה הרב יצחק מאיר, חידוש הערים, כן? הסבא שלו שגידל אותו, כי אבא שלו נפטר בגיל צעיר לא עלינו, אז שיהיה רפואה שלמה לכל הזקנים של עם ישראל. אז הגיד מור זקני ז"ל, בשם הרב הקדוש מפרשיסחה, לכאורה זה רב שמחה בוני מפשיסחה לכאורה, כן? זכרונו לברכה, פירוש, מגביה השפלים, עכשיו תקשיבו טוב, כי פה העניינים מתחילים להתחמם, כן? אז תשימו לב. מגביה השפלים, שהשם יתברך מגביה האדם באופן שיהיה נשאר שפל כמו שהיה. הבנתם מה כתוב פה? מה זה מגביה השפלים? הכוונה שקדוש ברוך הוא יודע להגביה את האדם שהוא יהיה מכתם, מח ותם. מה הכוונה? שלם בענוותנותו גם אחרי שהוא יגביה אותו. מה זה מגביה השפלים עד מרום? כשהם מגיעים למרום הם שפלים, נשארים בפשטות. כמה זה לא דבר פשוט הדבר הזה. תדעו לכם, זה עבודה מאוד קשה. מי שמגיע למקום כזה, שמאוד מכבדים אותו וזה בקלות נופל. בקלות. היצר לא פשוט. אז זה מה שהוא אומר פה, בשם הרמי פסיסחה, הוא אומר שמגביה שפלים, שהשם מדובר, מגביה האדם באופן שיהיה נשאר שפל כמו שהיה. הוא כתיב, מה השם אלוקיך שואל מאמך? מה זה מילת ביטול, כן? ופירוש, דרשו בזה מה השם שואב ממך, מאה. מה מאה? מה מאה ברכות, שידוע שמשתכן את זה דוד המלך, שכל דבר שמקבל האדם צריך לדע שהוא רק מהשם יתברך. כלומר, מה הדבר ששומר עליך ענב גם כפי בני אדם? שתזכור שהכל ממנו יתברך. כל דבר שמצליח, כל דבר שעובד, כל השפע, הכל ממנו, אל תתחיל להתנפח לנו פה. אז זה מגביע שפלים. אז אנחנו מתחילים ללמוד שיש פה באמת איזה עניין, שמגיעים למרום ונשארים שפלים בעלי ענבה. הפסוק באיוב ה' אומר, לסום שפלים למרום. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת עברית ולדבר עברית נכונה. לא כתוב פה לסום שפלים למרום. שאז היה משמע לקח את השפלים ולשים אותם במרום, לא. כתוב לסום שפלים למרום. אני שומע פה שלסום שפלים למרום, מה הכוונה? לשים את השפלים עצמם להיות מרום. להיות שפלים ולהיות מרום. להיות פשוטים ולהיות מרום. זה דבר ענק. מה העניין אבל פה כך דווקא במלך להדגיש את זה? לכאורה זה בכל עבודת השם. אומר הפסוק בישעיהו נון זין, כי כה אמר רם וניסה, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת דקה ושפל רוח. אומר, אני שוכן מרום וקדוש, ואת דקה ושפל רוח. כלומר, אני נמצא לכאורה גם בשמיים, וגם למטה. לכאורה, נכון? אפשר אבל לפי איוב גם להבין את זה, וגם לפי המקביע שפלים עד מרום, אפשר אולי להבין את זה, שהשכינה במרום, היא בעצם שכינה עם שפל, איך הפסוק שמה, עוד פעם, ישעיהו נ"ז, את מרום וקדוש אשכון ואת צדקה ושפל רוח באותו מקום. באותו מקום. אז תגיד בסדר, אבל אתה יודע, שיעור ענווה הוא נכון לכולם, כאילו מה נדבקת לי בעניין הזה למלך אם זה העניין פה? בוא נראה הלאה. הפסוק בתהילים קופיות ג' אומר כך, מי כאשם אלוהינו המקביעי לשוות. מה זה המקביעי לשוות? המקביעי לשוות. מה זה המקביעי? למה היוד הזאת? אז תשימו לב. הלשון הזאת היא כאילו אומרת, הוא מקביעי את עצמו לשוות, והוא מקביעי גם אותי לשוות. כשהוא מקביעי את עצמו, הוא מקביעי גם אותי. מה פשר הדבר? צריך להבין. בואו נמשיך. המקביעי לשוות. הממשיך ואומר הפסוק בתהילים, קוף יוד ג' המשפילי לראות בשמיים ובארץ. לכאורה המשפיל לראות. לא, המשפילי. הוא משפיל לראות, והוא משפיל אותי לראות בשמיים ובארץ. כלומר, היכולת להגיע גבוה שבגבוהים ולרדת נמוך שבנמוכים, יכולת החיבור הזאת והאיזון הזה, זו יכולת אלוהית שבעצם דוד המלך אומר, יש לי אותה, אני חי אותה, זה מדרגה. הלאה, מקימי מאפר דל, מאספות ירים אביון, להוסיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. אז להוסיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו, אפשר להבין. אבל שימו לבעלה, מוסיבי העקרת הבית, הם הבנים שמחה הללויה. הם הבנים, מי זאת הם הבנים? מי מביאה את השכינה לבית? נו מי, נראה אתכם. האישה. היא מביאה את השכינה לבית. לכן היא מפרישה חלה, כי הפרשת חלה זה השרת שכינה בבית, והיא זאת שמביאה את השכינה לבית, אז היא מפרישה חלה. הרי מצווה גם על הגבר, אותו דבר. להניח ברכה, ברכה זה השכינה, אל ביתך, האישה מביאה את השכינה. אז כיוון, השרת שכינה על ידי האישה. עכשיו, אז הם הבנים מזו, הם הבנים, זו השכינה. אז מושיב עקרת הבית, עקרת הבית, הקדוש ברוך הוא מושיב אותה, בסדר גמור. מה זה מושיבי? מה זה מוסיבי? אותך או אותה? תחליט. הוא מוסיב את עקרת הבית ואז הם הבנים שמחה הללויה. או שהוא מוסיב אותי. אז מה תקשור להם הבנים ועקרת הבית והם הבנים שמחה? אומר דוד המלך, כשאני יושב על הכיסא, שכינה יושבת על הכיסא. כשאני יושב על הכיסא, השכינה שמחה. הבינה העליונה שמחה, המלכות שמחה, אור השם שמח. מוסיב אותי זה מוסיב את עקרת הבית. מוסיב אותי זה מוסיב את אם הבנים והיא נעשה צמחה. מלכות, עכשיו אנחנו מתחילים להבין שהמלכות היא בעצם השראת שכינה בישראל. התגלות אור השם, היא ישיבת השכינה הקדושה על הכיסא. התגלות אור השם במציאות פה למטה. שהמלך יושב, אם הוא מלך צדיק וראוי וכו', אז השכינה יושבת. הוא לא מוסיף רק, מוסיף הקרת הבית איך, כשהוא מוסיף אותי, הוא מוסיף את הקרת הבית. עכשיו אנחנו צריכים להבין, איך כל זה קשור לעניין של, של מחוותה והמקביע שפלים עד מרום וכו' וכו'. אז שימו לב עכשיו טוב. למעשה, המלך, נכון שהוא בן אדם פרטי. ברגע שהוא נעשה מלך, הוא כאילו מאבד את פרטיותו. המלך זה כאילו הופעה מדהימה של בן אדם פרטי, שזה לכאורה את דקה ושפל רוח, זה המשהו הקטן למטה, זה השפלים, אנושיות, אני אדם, אתה יודע, פרטי, כן? אדם פרטי, מה זה פרטי? פרטיות זה הקטנות של העולם. אדם פרטי, הוא מתיישב על הכיסא והוא נעשה הופעה של כלל ישראל. לכן דוד המלך אומר, מוסיבי עקרת הבית. כשמוסיבים אותי על הכיסא, מוסיבים את השכינה על הכיסא. ולכן הוא היה כל כך מח וטעם. למה? כי הוא הבין שהמחות הזאת, היא מה שמאפשרת לו להגיע למצב שהוא יהפוך להיות כלל ישראלי. כל עוד הוא מתגאה בפרטיותו, הוא לא כללי, הוא לא כלל ישראלי. הוא לא יכול, במרכאות, לאבד לטובה את הפרטיות האגואיסטית הפרטית שלו, כל עוד הוא לא שפל ברוחו, כל עוד הוא לא פשוט, כל עוד הוא לא מח. כדי להיות מלך שמלכותו היא התגלות השכינה, שכשהוא מוסיף אותי, הוא מוסיף את עקרת הבית, אתה חייב לבטל את העצמיות הפרטית שלך שהיא תהפוך להיות כולה כללית. כולה כללית. אז לפי זה לבלתי רום לבבו מאחיו, זה לא איזה הזהרה רק, תיזהר לו להתגאות, שמה, יש לך את כל הנתונים, אתה באוכלוסיית הסיכון וכן הלאה. זה לא רק הזהרה של מוסר, אלא כמו שאומר לנו הרמב״ם, ליבו ולב כל קהל ישראל. הוא בליבו הכביכול פרטי, הפרטיות נעלמת, והוא נעשה לב פרטי שפועם פעימות כלל ישראליות. כדי להגיע למקום הזה, אומרת לו התורה, תדע לך, לבלתי רום לבבו מאחיו, תיזהר, הדרך למלוך, הדרך למלכות, זה שתופיע הכלליות עליך. כדי שתופיע הכלליות עליך, אתה מוכרח לעשות את העבודה שתגיע ללית למיגר מכלום. ביטול גמור לאור של כלל ישראל, לאור השכינה הקדושה. כל עוד לא הגעת לשם, השכינה לא מהירה עליך, השכינה לא מהירה עליך, אתה לא יכול להגיד מוסיבי עקר את הבית. ולכן אומר הרמב״ם, ליבו ולב כל קהל ישראל. עכשיו צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה, לפי הזוהר מהידרה הרבה שהבאנו, הפעימות שלו פועמות בלבבות של כל העם, ממש. כלומר, אתה חושב מחשבות טובות? זה מעיף מחשבות טובות לכל עם ישראל. הלב שלך דבוק בהשם, זה מדביק את כל עם ישראל בהשם. תחילים להבין מה זה הופעה מלכותית, שנזכה לזה, זה לא פשוט. כלומר, ברגע, במהלך הגלות, כמו שגם בדרשות הר"ן אומר, זה עבר לשופטים, לצדיקים, כן? לאנשי התורה, אבל בעצם ההופעה הכי גדולה של הכללות זה המלך. וליבו הוא לב כל קהל ישראל. כל עוד הוא לא יודע את הסוד הזה, הוא לא יוכל, אם הוא לא מגיע למרום כשהוא עצמו בשפלות, כשהוא בענווה, לא יוכל להיות לב של כלל ישראל. ולכן אם אנחנו עוברים על הדברים, אז זה לכאורה מה שאומרים לו כאן, שימו לב, סום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך. עכשיו הכל אחרת, אה? מה זה מקרב אחיך? זה השתלת לב במרכאות, זה לא השתלה, זה כאילו לוקחים את הלב שלו והופכים אותו ללב של כלל ישראל. זה צריך להיות מקרב אחיך, זה מהקרביים של כלל ישראל צריך לבוא, כי זה הולך להיות הלב של כלל ישראל. אין עוד לב בעם שפועם את הפעימות של כלל ישראל. אז זה צריך להיות מקרב אחיך. לא תוכל לתת עליך איש נוחי אשר לו אחיך הוא, כי אי אפשר, זה ליבו, זה לב של כל כלל ישראל. וזה לבלתי רום לבבו מאחיו, וזה מה שראינו אצל הרמב״ם שליבו זה לב כל קהל ישראל. זה גם העניין של למנות להם מלך, זה דבר ראשון. כשבאנו לארץ, למה בני שמחה אומר, שהדבר הראשון שמשיבה לארץ ישראל מתרחש, זה שיוצאים מהפרטיות של הגלות. אומר האם הבני שמחה, הגולוס ייד, הגלות יוד, ככה זה בדפוס, כן, הגלות יוד, אבל הגולוס ייד, כן, היהודי הגלותי, שהוא שומע באיזה מקום קרה משהו ליהודי, הוא ככה טיפה מצקצק כזה, אוי חבל, זה ממשיך הלאה. אומר, אין כלליות, ברגע שבאים לארץ ישראל, ארץ ישראל מכלילה אותנו מחדש, מי כעמך כישראל גוי אחד, בארץ, אומר הזוהר, אמור צד ג' רק בארץ עם ישראל אחד, חוץ לארץ לא אחד. כלליות ישראל מתגלה רק כאן, רק כאן הלב חוזר להתחיל לפעום בכלליותו, כקהל גדול שליבו פועם ביחד. אנחנו התחלנו מדי פעם להרגיש את זה כבר בציבוריות, לצערי מרגישים את זה יותר בעיתות משבר. אני חושב לדוגמה בחטיפה של שלושת הנערים, אז עם ישראל הרגיש שקורה פה משהו מעבר לתפילות על שלושת הנערים. קרה שם משהו של התעוררות ליבית כלל ישראלית, שפתאום התחילו להרגיש שדור שלם פועם ביחד בלב אחד. זה היה משהו מאוד מיוחד, וזה רק הקדמה למה שהולך להיות פה. ככל שנלך ונתקדם פה במדינת ישראל, ונתחבר לעצמנו וכן הלאה. וגם הרב קוק כותב באורות, שלמרות כל המחלוקות שרואים בחוץ, תוכו רצוף אהבה. למה? כי הוא אומר, למה מתחילים ויכוחים? אתם יודעים, אתה הולך לבית חב"ד, בית חב"ד באיזה בנקוק, לא יודע איפה. יושבים לך שמאלני, קיצוני, חרדי, ימני, ליכודני, כולם ביחד, חברים, הכל טוב, אין מריבות. הם עולים על המטוס, עוד באוויר, כשרואים את השדה תעופה, עוד לא נחתו. פתאום כל האווירה משתנית. שמע, אתם השמאל, אתם החרדים, בוא לחבר'ה, חכו שהמטוס ינעד פחות. איך שנכנסו לאוויר עד ארץ ישראל המחכים, איך שנכנסו לאוויר של ארץ ישראל, פתאום התחילים מריבות. מה זה? בדיוק הפוך. למה? כשאתה נמצא בחוץ לארץ, כל אחד לעצמו, אז מה אכפת לי מה אתה עושה עם החיים שלך? אני עושה אחרת. ברגע שהאוויר של ארץ ישראל מתחיל לפעום בלבבות, אז זה כמו מדחס, שאתה מרגיש שאו לידך, מתחילים לדחוס אותך אליו ולהתחיל לרתך. רגע, אלו, אני לא רוצה שמאל, אני לא רוצה חרדים, אני לא רוצה זה, לכן כולם בלחץ. כלומר, כל המריבות והוויכוחים, למעשה תוכם רצוף אהבה של מה? של התאחדות ישראל שהולכת וגוברת, עד להופעה מלכותית, ולכן למנות להם מלך. זה לא רק ריבונות, שזה באמת בהלכה, זה הדבר העיקרי, שיהיה ריבונות, סימן תפקוף סמך א', קודם כל ריבונות בארץ ישראל, אחרת זה אין התגלות שכינה, אבל הריבונות הזאת, לאן צריכה להביא אותנו? למלך שלבלתי רום לבבו מאחיו, למה? כי ליבו לב כל קהל ישראל, לכל כלל ישראל יש לב אחד, שהאיש הזה שהתמנה לשבת כחניך תורן על הכיסא, מפסיק להיות אדם פרטי, והופך להיות הופעה כאילו פרטית, בכלל לא פרטית, כלל ישראל. אדם פרטי שנהיה כלל ישראל. אז זה באמת, הדברים האלה מאוד יפים, אבל זה לא נגמר בזה. תראו איתי ביחד, אומר במקור וב, ירמיהו למד. אומר ירמיהו הנביא, ועבדו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. ירמיהו, כבוד הנביא, שליטה, זצל, לא יודע איך לקרוא לו, ירמיהו ענק הנביאים, אחד מהענקים שבענקים שבנביאים. איך אתה אומר משפט כזה? ועבדו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם? מה זה? מה, דוד הוא אלוהים? איזה מין פסוק זה? איך אפשר להבין את זה? הלאה, אומר הושע הנביא, פרק ג', שימו לב, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. מה הולך פה? הושע, מה אתה מחבר? קדוש ברוך הוא ודוד המלך? איך יכול להיות? עכשיו אני צריך להגיד מראש שהתורה הזאת היא לא שלי, זה נמצא ברב צבי יהודה, לא זוכר איפה, אבל זה נמצא ברב צבי יהודה ההבחנה הזאת, כן? ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אומרת הגמרא בסוכה ממהי, בשעת פטירתן, כשבאוסן הרבה יוצאים מהמזבח אחרי כל הקפות, כל השבעה ימים בבית המקדש, בשעת פטירתן מה הן אומרים? יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. בשיעור לסוכות הסברנו שהיופי הזה זה בעצם רוח הקודש שהם היו שואבים שם. אבל בכל אופן, יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. אבל רבי אליעזר אומר, ליהו לך מזבח, ליהו לך מזבח. מזדעקת הגמרא שם בסוכה ממאי עמוד בית, והכה משתתף שם שמיים ודבר אחר, וטניה כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. איך יכול להיות שהוא אומר משפט כזה? ליה ולך מזבח, קדוש ברוך הוא והמזבח, אתה משתף את הקדוש ברוך הוא עם דבר אחר? כל מי שמשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם? איך אתה עושה כזה דבר? מתרצת הגמרא אחי כאמר, ליה אנחנו מודים ולך המזבח אנחנו משבחים, מקלסים וכו', אבל בעצם, כאילו, יש הבחנה ברורה. זה אלוהים ואתה, אנחנו לא מודים לך, מודים רק להשם. ואותך אנחנו משבחים שזכינו למזבח. בואו נחזור לירמיהו. ועבדו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. מה, אתה משתף שם שמיים ודבר אחר, ירמיהו? מה קורה פה? איך יכול להיות? בואו נמשיך הלאה. אומר הרב קוק, תראו במקור זין, אורות הקודש חלק ג' מוסר הקודש צדי זין. אומר הרב כך, באים מחנכים מלומדים, שימו לב למילה מלומדים, כן, מלמד הבקר, מלומדים, זה כמו להגיד שזה לא טבעי, זה לא, אין שם עוצמות, אלא הוא מלומד. חברי המלומד וכן הלאה, זה כאילו משהו כזה מבחוץ, כן? באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מה זה חיצוניות? תשמע, כדי להתקבל לטכניון, כדי להתקבל לאוניברסיטה, כדי להוציא תואר, כדי להביא תעודות, כדי לזה, מסיחים דעה גם הם מן העני, ומוסיפים תבן על המדורה, מה זה המדורה? של הצמאון לבקשת העני עצמי, מסקים את הצמאים בחומץ, מפתמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם. הילד לומד ביולוגיה, כימיה, ערבית, ספרותית, צרפתית, אנגלית, ואחרי צהריים יש לו גם חוג של מכנטרוניקה, הכל הוא לומד. דבר אחד, עד לעצם היום הזה, לא מלמדים במשרד החינוך. מה זה אני עצמי? מה זה אני? מה זו נשמה? אין שיעור כזה. לא קיים שיעור כזה עד לרגע זה. זה שלא עוסקים בתורת הרב קוק, עיכוב גאולה אדיר. הפסקה הזאת נכתבה לפני 100 שנה. מצב השתנה? לא. למה? כי לא לומדים תורת הרב קוק. זהו, פתגמים על קירות בית הספר ושלום. אז אומר הרב, מפתמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא, חוץ מהם. והאני הולך ומשתכח. עכשיו שימו לב, רוח אפנו משיח השם, זהו גבורתו הדר גודלו, איננו מבחוץ לנו, רוח אפנו הוא. כלומר, התופעה המשיחית, המלכותית, זה רוח אפנו, זה התגלות של כנסת ישראל, של כלל ישראל, של נשמת ישראל. הלאה, ממשיך הרב ואומר, את השם אלוהינו ודוד מלכנו נבקש. מה קרה פה פתאום? למה הוא הכניס את דוד מלכנו פתאום בסיפור? את השם אלוהינו, אני מבין, להגיד שזה עצמי לנו. מה זה ודוד מלכנו נבקש? אל השם ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. אומר הרב בעצם, את השם אלוקנו ואת דוד מלכנו. מה זה הדוד מלכנו הזה? אתם יודעים מה זה? הדוד מלכנו זה האני עצמי, הכלל ישראלי, שהוא בעצם גילוי שכינה. דוד המלך הגיע למדרגה שכשאומרים דוד המלך, אומרים כנסת ישראל, אומרים כלל ישראל, אומרים השכינה הקדושה. זה מה שהרב פה אומר, הוא אומר בקשת האני עצמי, את השם אלוהינו, שהוא אלוהים שלנו, ואת דוד מלכנו. מה זה דוד מלכנו? התגלות השכינה הקדושה כנסת ישראל. בואו נראה הלאה, תראו איתי עוד במקור זין בשורה רביעית, אורות התחייה נונדלת. המחשבה הזאת בעצמה, של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב השפעה חיצונה. הרב מתאר את המודרנה וכל מיני טרנדים פילוסופיים שהסתובבו בעולם, ואיך הם השפיעו על החילוניות הישראלית וכן הלאה. אבל הוא אומר, דבר אחד טוב יש בזה. מה הדבר הטוב שיש בזה? הדבר הטוב זה שמאוד מדברים על להיות אני עצמי ועצמי עצמי עצמי. הכרה הזו שיש לעמוד על הנקודה התוכית המסוגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה. לעשות חיל באלוהים ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה. אומר הרב, נכון שעכשיו הם מדברים בשם העצמיות ומחלים ועוזבים תורה, אבל הם ימשיכו לדבר בשם העצמיות, ובסוף יום אחד הם יבינו שהעצמיות באמת זה התגלות אור השם בישראל. תראו את החזון שלו, הוא נמצא בתוך המשבר הכי נורא שהיה לעם ישראל, בחינה רוחנית, והוא גורם, כן, כן, אל תדאגו, הם מדברים על עצמיות, בסוף הם יעזבו את החילוניות ויחזרו לעצמיות הקדושה. ישובו בני ישראל, שימו לב, וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. מה זה? אלוהיהם שלהם, זה בעצמיות, אבל כשהוא רוצה להגיד עצמיות, מה הוא אומר? ואת דוד מלכם. דוד המלך זה עצמיות ישראל. בואו נראה הלאה. תראו איתי ביחד במקור ח' באורות הקודש ג' מוסר הקודש עין ח'. כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, יצאנו לחוץ לארץ, איבדנו נבואה, איבדנו רוח הקודש, איבדנו יכולת תקשורת פנימית, הנשמה נסגרה, כל הצד העצמי, כל המעיינות הפנימיים נסגרו. כשחוזרים לארץ ישראל, כל זה צריך להיפתח. אז אומר לנו פה הרב, שימו לב, כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, אי אפשר להחזירה לידי תיקון, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה. מפתיע. עכשיו אומר לנו הרב, לתוך כל התבשיל שבינתיים אנחנו הולכים ובונים אותו, לתוך העצמיות הישראלית, דוד המלך, מלכות בישראל, גילוי שכינה, כלל ישראל, צריך להכניס את הנושא של רזי תורה. כי רק רזי תורה יוכלו להחזיר אותנו לעצמיות שלנו. רזי תורה, מעל מדי חירו, זה עולם החירות, שזה בעצם כינוי לבינה הנשמתית, שזה השכינה העליונה, שזה שורש נשמתנו, למרות שנשמתנו באות עוד ממקום יותר גבוה מהחוכמה, אבל מהבינה מתחילים האורות להעיר בתוכנו. ובקדושה גדולה, שתוצאותיה היא הדבקות התדירית, כי טרן רעין דלה מתפרשים. ממש להגיע לדבקות. לא ההזדמנות הערעית הבאה מזמן לזמן, שזה מספיק רק לתארה חיצונית, בשעה שהפנימיות לא נפגמה. אם הפנימיות לא נפגמה, אז אפשר, אתה יודע, פה תפילה, שם לימוד, ככה. אבל אם יש בעיה פנימית, צריך לימוד תדירי ברזי תורה. ונמצא שפגמי הברית, בכל יסוד הגאולה התלויה בגילוי רזי תורה, הכל מתתקן ברז העצמיות הפנימית. מה זה? אומר הרב, תקשיב, כשאני אומר לך רזי תורה, לא אומר לך רק תלמד רזי תורה, זה יביא גאולה. אומר לך, תקשיב, אתה צריך רזי תורה כדי לחזור לעצמך, כדי לחזור לנשמתיות הישראלית שלך, כדי לחזור למצב שהאורות מאירים מתוכך. איפה רוח הקודש? איפה נביאים? איפה בית ספר לנביאים? איפה האורות? איפה הם? וההתעוררות הזאת, שימו לב עכשיו, אומר הרב, שמתעורר רצון הנעלם, שבא בסימן טוב בכנסת ישראל, למה הוא רומז? מתי אומרים בסימן טוב יהיה לנו כל ישראל? נו, בסימן טוב, נו. בברכת הלבנה. ברכת הלבנה, נכון? בסימן טוב יהיה לנו כל ישראל, בסימן טוב יהיה לנו כל ישראל, בסימן טוב יהיה לנו כל ישראל. ברוך יוצריך, ברוך עושיך, ברוך קוניך. גם שם זה יוצרי ויוצריך, קוני וקונך, זה יוצריך, כי אצל הספרדים. כל אופן לענייננו, שבא בסימן טוב בכנסת ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים, רוח אפנו, משיח השם. מה רואים פה שוב? שאיך קורא הרב לעצמיות הישראלית? דוד מלך ישראל חי וקיים, רוח אפנו משיח השם. נמשיך הלאה לפסקה המסיימת להיום, מקור ת' תורות התחייה סמך ת'. אומר לנו הרב, התשובה נועדה לישראל לרומם את קרנם בגאולה שלמה, תבוא על ידי השבת עוז רוח הקודש, שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה, המתפשטת על כל האומה כולה. אומר הרב, אתה רוצה את התשובה הגדולה שעם ישראל שב לארצו ושב לכל מכונות חייו ושב לכל סדרי הקדושה של מלך, כהן, נביא, בית מקדש, סנהדרין, כל ארץ ישראל, כל השבטים, כל האורות האלה. צריך בשביל זה, אומר הרב, להשיב את עוז רוח הקודש. לא מספיק רק לימודים חיצוניים, צריך להחזיר את פתיחת שערי הלב והאורות האדירים שצריכים לצאת משם, מתוכנו, מתוך המעיין הנשמתי שלנו. עכשיו שימו לב, לפני שאנחנו ממשיכים, בינתיים מה אנחנו רואים? שהמלכות בישראל היא גילוי השכינה. היא גילוי השכינה. זה מה שהיום מלכלכים, פוליטיקה, הלכלוך, הלכלוך. בטח לכלוך, אתם יודעים למה מדברים ככה? כי זה לא הפוליטיקה הישראלית. אתה צריך בכלל לא פוליטיקה, אתה צריך מלכות ישראל. מלכות ישראל זה התגלות אור השכינה, אור כללות ישראל. שבשביל זה לבלתי רום לבבו מאחיו, כדי שיהיה ליבו לב כל כלל ישראל. ומתוך הלב הזה של המלך הזה, ממלכי בית דוד, מלך צדיק, שהוא מקביע שפלים עד מרום, שבשפלותו הוא במרום, וזה המרומיות שלו, בשפלותו, בענווה הגדולה שלו, והוא מכתם, הוא מח, ותמים במחותו, לאורך כל יום החיים, גם אחרי שהוא מקבל גדלות, ואז הוא הופך להיות גילוי של כלל ישראל, גילוי העצמיות הישראלית. ולשם אנחנו שואפים, לא מצד איזה קריירה יחצנית של איזה איש ציבור, אלא מצד רצון להגיע למקום של התגלות חינה בישראל, שזה יביא את התגלות העצמיות של כולנו, שזה יביא מחדש את עוז רוח הקודש. עכשיו שימו להם, כתוב וישלחתי רעב בארץ, הנביא אומר עם חטא. מה זה וישלחתי רעב בארץ? אומר המערי קרא כמדומני, לשון של שולחן, שולחן מלכים, אומר מיום שפסקה מלכות בית דוד, פסקה הנבואה בישראל. רוח הקודש נעלמה מישראל עם העלמותה של מלכות בית דוד. כלומר, זה לא סתם מלכות, זה גילוי שכינה. ומה זה שכינה? נשמת כנעני כנסת ישראל, כלל ישראל. הגילוי של מה שיש בתוך נשמותינו. כי מה שמוכרחים לסיים, בואו נזדרז קצת. אז במקור ת' בשורה שנייה אומר הרב, התוכן המיוחד לישראל בתור עם לבדד ישכון, לא יתברר על ידי מעשים חיצוניים. צריך מצוות, אבל בלי, זה לא מספיק. ולא על ידי דברים לימודיים. צריך סיורים, אבל זה לא מספיק. כי אם על ידי הרמת חייהם בסגולתם הפנימית, אתם שומעים משפט, אתם מבינים מה הרב אומר פה? הרב אומר שכל החיים שבתוכנו, אנחנו כולנו צריכים להתרומם, להגיע לעולם של חישה ברמה אחרת לגמרי. יש תיאורים אצל הארי הקדוש על תקופות קדמוניות, שמה שאנחנו מרגישים היום בברכת אבות בתפילת 18, הם הרגישו ברחוב עוד לפני שנכנסו לבית הכנסת. שתבינו. אז הוא אומר, צריך להרים את כל הצד החיי הסגולי שבתוכנו. יש פה מדרגת חיים שצריכים להתרומם אליה. ואומר הרב, תוצאת הדבר תבוא על ידי רצון כביר פנימי, שיבררו גדולי הנשמה, המכירים את הליכות דופק החיים של כללות האומה כולה. רואים את המשפט, דופק החיים של כללות האומה כולה. והם הם בעלי הסוד העליונים, זה מחובר עם רזי תורה, אשר יעלו את כל הירידות, בין שלהם, בין של כלל ישראל, בין של כל הנפלים, אשר עמדו להיות משיחים, ניסו לעשות גאולה ונפלו ונוקשו ונשברו. הנה נתפזרו ניצוציהם ומבקשים תיקון חי וקיים. מה זה חי וקיים? אור השכינה, שהוא כן יצליח והוא כן יהיה נצחי ביסוד דוד מלך ישראל, רוח אפנו משיח השם, ורוח הדמשיך הולך הוא באור תורה הפנימית. וכל מה שיתאמצו גדולי תהורי לב ללחום נגד שכחתה של תורה עליונה והעלמתה, יתעורר כוח התחייה הלאומית יותר ויותר. אומר הרב, צריך להחזיר רזי תורה, צריך ענקי תורה ברזי תורה, שיחזירו את הלב הכלל ישראלי לפעום ביחד, וזה בסופו של דבר מה שיביא את הגאולה. וזה, זה האור של המלכות בישראל. חזקו ואמצו.